הרב בני לאו, שמואל א', פרק כ"ח.
שני הפסוקים הפותחים את הפרק שלנו, פרק כ"ח, דבוקים לגמרי לפרק הקודם, פרק כ"ז, העוסק בעריקתו של דוד מישראל אל הפלישתים. שני הפסוקים הפותחים הם לא רק עריקה של דוד, אלא הבחירה של אחיש בדוד להוביל עם 600 אנשיו את הצבא הפלישתי במלחמה הגדולה נגד ישראל. דוד לא רק עורק, דוד מחליט להיות הלוחם, שומר ראשו של אחיש, הנאמן הגדול של המלך הפלישתי. קשה להאמין איך דוד הגיע למדרגה הנמוכה הזאת, שהוא נוטש את העם שלו, נוטש את הנאמנות, הוא הרי כל כך הקפיד על כבודו של שאול, לא שולח יד במשיח השם, ועכשיו בפרק הקודם הוא אומר, כי גרשוני מהסתפח בנחלת השם, אין לי חלק ונחלה יותר עם אחי, אין לי מקום עם בני עמי, אני נוטש, אני עורק. כמובן שאפשר לפרש את מעשיו של דוד בתור מניפולציה, שהוא מערים על אחיש, שהוא באמת מזומם איזושהי מזימה קטלנית, שבסופו של דבר הוא רוצה להיות גיס חמישי ונוסף גם הוא על סוננו, אבל כאן אחיש מאמין לו, ויאמן אחיש בדוד מסתיים בפרק הקודם, והפרק שלנו הופך אחיש את דוד להיות שומר ראשו כל הימים. זו החלטה ממש כבירה של אחיש, מן הסתם חשד, מן הסתם בדק, אבל היה לו איזה יסוד מוצק להאמין שאכן דוד נטש את עמו. ההמשך של הסיפור של מלחמת הפלישתים בגלבוע ומקומו של דוד במערכה יחכה לנו עד לפרק של מחר. הפרק של היום עושה הפוגה ומכניס אותנו לצבא ישראל ערב המלחמה. איך נראה צבא דקה לפני קרב? איך נראית מערכה? ליל חנייה של אלתרמן נותן לנו איזשהו רעש מאוד מאוד מוכר לכל מי שהיה בצבא, לאווירה הזאת של ההתרגשות, של ההתכוננות, של המרק שמתחמם, של כלים שמתמלאים, כל ההכנות, כולו של המפקד, ליל חנייה. אבל הלילה הזה, הלילה של שאול, נראה אחרת לגמרי. במקום כל ההמולה, כל המולת דברים, כל ההתרגשות של הצבא יוצא לקרב, אנחנו נמצאים בסיטואציה אחרת לגמרי. שאול רואה את המחנה הפלישתי מתקבץ בשונם, הוא נמצא בגלבוע, והוא רואה וחרד ליבו מאוד. והוא שואל בהשם, פסוק וב, ולא ענהו אדוני, גם בחלומות, גם באורים, גם בנביאים. איזה שקט עוטף אותו, איזושהי בדידות של המפקד ערב קרב, אין עם מי לדבר. שאול פונה לעבדיו בייאושו הגמור, והוא מבקש מהם שימצאו לו בעלת אוב. אני צריך בעלת אוב, בעלת אוב זה נגד כל הערכים שלו. הרי הוא ציווה להשמיד את כל האלילות מן הארץ. הוא ציווה ובטוח שפקודתו התקיימה. פתאום הסתבר שהוא יודע, הוא יודע שפקודתו לא התקיימה, הוא יודע למרות שהוא ציווה להשמיד את כל האורים ואת כל בעלי האוב, בכל זאת מתחת לאף פקידיו מתנהלים חיים אחרים, והוא אומר, מכיוון שאני יודע את זה, תמצאו לי בעלה טוב. ואז הוא הולך אליה, תראו את השקט, ויתחפש שאול וילבש בגדים אחרים, וילכו שני אנשים עמו ויבואו אל האישה לילה. אין קול, אין אומר, רק שאול ושני אנשיו ללא בגדי מלכות. הם מגיעים אל האישה והוא מבקש, בבקשה קוסמי לי נלי באוב, העלי לי את אשר אומר. והאישה מנסה להתחמק כי היא יודעת שזה נגד החוק. היא יודעת איך לפעול באופן שחור, איך לפעול בלי להתפס על ידי השלטון. היא עדיין לא בטוחה שזה השלטון, אבל היא מספיק זהירה. ושאול דוחק בה. ואז הוא נשבע לה, חי השם עם יקרה חבון בדבר הזה, והאישה אומרת, את מי יעלה לך? ויאמר את שמואל, הוא לא צריך להגיד יותר, שמואל יודעים. כאן צריך לומר הערה, איך מתבצע הדבר הזה שנקרא להעלות באוב? אני לא נכנס בכלל לוויכוח של הפרשנים, מה בכלל היה שם? איך קורה הדבר הזה שבתוך עולם של אמונה באלוהים יש דבר כזה שנקרא להעלות באוב? אנחנו מאמינים בזה, אנחנו לא מאמינים בזה. יש ויכוח בימי הביניים בין כל הפרשנים הגאונים שאומרים שלא היה דבר כזה, האבן עזרא שאומר שאין אמת בכלל, אבל אנחנו לא יכולים להכחיש את זה, והרמב"ן מסביר באופן תיאולוגי את מציאותם של הכוחות הללו. הפרשנות של ימי הביניים עסקה בזה, ומי שיחזיק ביד את מקראות גדולות ויקרא את כל הפרשנים, יראה את הדיון, את הדילמה, אבל הפשט הוא נורא פשוט. יש בעולם מחשפים עם כוחות שמסוגלים לייצר משהו בעולמות שלנו. בשפה של בעלי האוב, הם מסוגלים להעלות מול העיניים את הדמות שמתה. הם, אותם אנשים מקצוענים שנקראים בעלי או בעלות האוב, הם מסוגלים להעלות את הדמות. מה הם חווים? הם חווים מראה עיניים. הם לא שומעים שום דבר. אחרי שהם עושים את המעשה הזה של העלאה באוב, של אותה דמות של מת, אז הם עומדים בצד מול הדמות, ומי שהזמין את השירות הזה, במקרה שלנו שאול, מנהל, מזמין השירות, שלא רואה דבר, הוא רק מבקש את המראה, אבל הוא לא רואה. הוא מנהל דיאלוג מול הרוח הזו. הוא מנהל דיאלוג, הוא שומע, הוא מדבר, והוא לא רואה שום דבר. יש כאלה שיגידו שהכל בראש, הכל בדמיון. יש כאלה שיגידו שיש פה איזשהו מעשה של תעתועים. יש כאלה שיגידו שהדבר כמות שהוא, אני לא נכנס בכלל, רק לתמונה שלנו. שאול מבקש את שמואל. אני לא יכול בלעדיך. אתה הבטחת לי, אתה נשקת לי, אתה הוצאת אותי לדרך, אתה חייב לי. שמואל תורח לעלות להגיע, אבל הוא מגיע בחמת זעם. המפגש הזה בין שמואל לשאול, צריך לומר, המפגש האחרון הוא מפגש כל כך אלים. אני עוזב לרגע את בעלת האוב, אני אחזור אליה עוד רגע לסיום הפרק, אבל כרגע אני מתמקד אך ורק בדמותו של שמואל. כששואל שאול את בעלת האוב, מה את רואה? היא עונה בשקט, איש זקן, עולה והוא עוטה מעיל. אין שמואל ללא מעיל. מי לידה, מאז שאימא חנה עושה לו את המעיל, ושנה בשנה מביאה לו מעיל, לעולם לעולם אנחנו נראה את שמואל עטוף במעיל של אימא. וגם עכשיו, כשהרוח של שמואל עולה, איש זקן עוטה מעיל. האישה מתבוננת, היא רואה את שאול, היא רואה את שמואל. רק היא רואה. איך מגיב שמואל כשהוא רק שומע שהיא רואה את הדמות הזאת? ויאמר לה, מה ראית? מה תוארו? היא מתארת, ויקוד אפיים ארצה וישתחו. ואז שמואל פותח בשיחה. למה הרגזתני לעלות? ויאמר שאול, צר לי מאוד, פלישתים נלחמים בי. אלוהים שר מעליי, ולא ענני עוד, גם ביד הנביאים, גם בחלומות. הוא לא מזכיר את האורים, בגלל שהוא זוכר את סיפור כהני נוב, שהוא השמיד אותם, אז הוא לא מעז להזכיר את זה. ויקרא לך, להודיעני, מה אעשה? שמואל ממשיך ושואל, למה תשאלני? אדוני שר מעליך, ויעריך, עריך כללה שלך. ויקרא שם הממלכה, כאשר לא שמעת בכל השם, לשמואל אין מילה אחת טובה לומר. הוא רק נוזף, הוא רק גואר, הוא רק אומר, אתה הולך להפסיד במערכה, השם נותן ביד פלישתים את ישראל, ומחר אומר שמואל לשאול, אתה ובניך אימי, גם את מחנה ישראל ייתן השם ביד פלישתים. וימהר שאול, ויפול מלוא קומתו ארצה, והירה מאוד מדברי שמואל, גם כוח לא היה בו, כי לא אכל לחם כל היום וכל הלילה. אני רואה את התמונה מול העיניים. אני רואה את המלך ללא גוף, ללא שום כוח. לא אכל, לא שתה, נטול רוח, גוף של איש נטול קול. ממש מלך שבור. אני רואה את שמואל, רוח נטולת גוף. המפגש של הרוח הגדולה עם הגוף האבוד, זוהי תמונת הפרידה, פחד אלוהים, מפגש לא הוגן של רוח בלי גוף, מול גוף בלי רוח. איש כאילו עלוב, ככה אנחנו אמורים להיפרד משאול? חלילה. יש שם בצד, אישה אחת. אישה אחת שתכף תשנה את התמונה כולה. עוד רגע מסתלק לו שמואל. שמואל שנותן את הנבואת זעם הזאת של ערב המלחמה, הוא אותו שמואל שנתן את הנשיקה בכניסתו של שאול לבמה. אם אני צריך ללוות את כל מהלכו של שמואל, מה אני רואה? אני רואה את שמואל בהופעת הבכורה שלו, הציבורית. אתם זוכרים אותו שם בפרק זין? איכשהו מוריד גשם בעת הבצורת, המצפה. מאז ועד היום אנחנו נגיד, מי שענה לשמואל במצפה, הוא יעננו. שמואל הסנגור הגדול שלנו, שמואל המביא רוח לעם, שמואל שממלא את הארץ כולה בחזון. אותה ארץ שהייתה נטולת רוח, אותה ארץ שהייתה נטולת חזון, פתאום הארץ מלאה, יש נביאים, יש תפילה, יש שמיים שעונים לארץ, איזו אידיליה. ומשם הכל הלך והתמוטט. אנחנו מבקשים מלך, ואז הגענו לתמונה, אם אתם זוכרים, בפרק י' א' י' ב', כששאול לחד את המלוכה, אז בקרב נגד הגלעדים, נגד נחש העמוני, שמה שמואל אוסף את העם ואומר להם, עכשיו אני אוריד לכם גשם בימי קציר, לא גשם של בצורת, אלא גשם של מכה. אני הופך בבת אחת להיות מאיש הרחמים לאיש הדין. שמואל, שמואל שבין חנה לאלקנה, הופך להיות מידת הדין הקנאית כמו אליהו, אליהו באש ושמואל במים. והנה, שאול שהיה נאמן לשמואל, שאול שבאמת התרשל, שאולי לא האמין, אולי לא התאים, שאול כאן כל כך מתחנן, אני רוצה את ההדרכה שלך, פעם אחרונה הרוח שלך תלווה אותי, הרוח לא מלווה. הרוח לא נותנת שום חוסן. הרוח מפילה את שאול, מרסקת אותו, רועדת אותו אל קרקע, נטולת כל רוח, גוף מטולטל. שאול צ'רניחובסקי, בשיר הגדול שלו באין דור, אומר, איש האלוהים, מה אל יענני כי שר מעליי, מה אעשה, ענני, ענני. אתם שומעים את הענני של צ'רניחובסקי מול העננו שלנו, מי שענה לשמואל במצפה בפרק זין, כאן בפרק שלנו צועק שאול ענני. ואז האיש שהיה בחור טוב משכמו ומעלה, גבוה מכל עם, ששוכב כאן כמו ממש ערימה לנטולת רוח. מדוע, אומר צ'רניחובסקי, מדוע מלך על עמך משחטני? מדוע מאחרי הצון לקחתני? ככה, בצעקה של ענני, נפרד שמואל משאול. שמואל חוזר לעולמו הקסום שם למעלה, מטיל פה למטה את הצרור שנקרא מלך, מלך שאין בו כלום, אין בו רוח, אין בו כוח. ואז באה האישה, ותבוא האישה אל שאול, פתאום היא לא בעלת האוב, פתאום היא אישה, והיא אומרת, מה קורה לך? אני שמעתי בקולך, הבאתי לך את מה שביקשת, ועכשיו אתה תשמע בקולי. אשימה לפניך פת לחם ואכול, ויהי בך כוח כי תלך בדרך. פתאום היא הופכת למשהו אחר. פתאום היא הופכת להיות לסוג של אברהם אבינו, שרק דואג לאורחים. היא לא שמה בכלל על הסיפור שבינו לבין שמואל. זה לא מעניין אותה. מעניין אותה רק דבר אחד. יש פה לפניי איש שזקוק לרוח. הרוח תבוא דרך הלחם. היא ממש פורצת. תראו את הפסוקים, הסיום הזה של הפרק שלנו. הוא לא מוכן לאכול, הוא ממען, לא אוכל, ויפרצו בו עבדה וגם האישה, וישמע לכולם, ויקום מהארץ, ויש אלב המיטה. היא מצליחה לרומם את שאר הרוח של שאול, והיא נותנת, ממש כמו אברהם, עגל מרבק, ותמהר, ותזבחהו, ותיקח קמח ותלוש, ותופעו מצות. אתם רואים את אברהם ושרה ביחד עם האורחים? זאתי האישה, היא כבר לא בעלה טוב, סתם אישה טובה. הפסוק האחרון של הפרק, ותגש לפני שאול ולפני עבדיו, ויוכלו, ויקומו, וילכו בלילה ההוא. הנה, הם קמים והולכים לאן? שאול יודע בדיוק, בדיוק לאן הוא הולך. הוא הולך אל מותו, אבל הוא לא זוחל כמו גוף נטול רוח. באשמורת הבוקר מסיים צ'רניחובסקי את שירו, בלי קשת ושלח, על סוס קל, המחנה שב שאול המלך. ופניו חברו, אך בליבו אין מורה, ובעיניו מתנוצצות הייאוש הנורא.